שבת דף צדיק זין, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, במילים אמר ריש לקיש. המבט, הראייה, איך שהאדם רואה את השני, תמיד צריכה להיות ראייה טובה. להסתכל על השני בעין חיובית, לראות את הטוב שבכל אדם ואדם. מספרים שהיה איזה אחד שמאוד מאוד מאוד היה אוהב אמת. ותמיד הוא היה מבקר אנשים. לא, זה לא דבר טוב מה שאתה עושה. זה לא בסדר מה שאתה עושה. יום אחד הוא פגש באיזה רב גדול. והרב הגדול הזה אומר לו, דע לך שיש מחנה משותף גדול בינינו. הוא כבר שמח. הוא אומר, שנינו מחפשים את האמת. שנינו מאוד אוהבים אמת. אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אתה, מרוב שאתה אוהב את האמת, אם אתה רואה קצת שקר, אתה כבר מתחיל להשתולל. אבל אני כל כך אוהב את האמת. אני רואה נקודה אחת של אמת ביהודי, אני כבר כל כך אוהב את היהודי הזה בגלל המעט אמת שיש בו. התורה מלמדת אותנו לראות את החלק הטוב שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל. לכן אמר ריש לקיש, החושד בקשרים, אדם שחושד באנשים קשרים שהם לא בסדר, לוקה בגופו, אז חלילה הוא יכול ללקוט ולקבל איזושהי בעיה בגופו. דכתיב, כתוב לא פחות ולא יותר על משה רבנו, האיש השלם בכל מיני שלמויות, כתוב עליו, על הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, והוא מסר בידו שליחות שילך ויספר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ו... הוא מסר לו לומר לעם ישראל שהוא הולך לגאול אותם ממצרים, מיד פרעה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, והן לא יאמינו לי, ואם עם ישראל לא יאמינו שנגלה אליי הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה להוציא אותם ממצרים, מה אז אני אעשה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קודם כל הקדוש ברוך הוא נתן לו כמה סימנים שיעשה כדי שעם ישראל כן יאמינו לו, אבל בנוסף, גליה קמי קודש בריחו דמאמני ישראל. לפני הקדוש ברוך הוא היה גלוי שעם ישראל כן יאמינו לו. יאמינו למשה רבנו, יהיה להם אמונת חכמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הן מאמינים בני מאמינים. דע לך, עם ישראל מאמינים בני מאמינים. ואתה אין סופך להאמין. אתה שאתה אמרת אולי הם לא יאמינו, דע לך שעוד יגיע יום שיהיה לך איזושהי נקודה ממש קלה מאוד שהאמונה שלך לא תהיה לגמרי לגמרי מושלמת לפי הדרגה שלך. הן מאמינים, איפה אנחנו מוצאים שעם ישראל האמינו? לכתיב, פסוק אומר במפורש, כשמשה רבנו בא לומר לעם ישראל את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו אליהם, ויאמן העם, בני מאמינים. הם הרי מזרע אברהם אבינו, שעליו כתוב והאמין בהשם. ואתה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אין סופך להאמין. עוד יגיע יום שהאמונה שלך יהיה בה איזשהו נקודה מסוימת של חסר, שנאמר שהקדוש ברוך הוא נתן את ההוראה למשה רבנו להוציא מים מהבערה של מרים, מאותו סלע, כשעם ישראל במדבר, כתוב שמשה רבנו לא לגמרי הלך ועשה את ההוראה המדויקת כמו שהוא קיבל מעת הקדוש ברוך הוא, המפורסם מבין הפירושים שהקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע, והוא במקום לדבר, עיקה את הסלע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יען לא האמנתם בי וגומר. זאת אומרת, היה פה חסרון של אמונה, לא פחות ולא יותר, מאשר אצל משה רבנו. אז אם כן רואים שמשה רבנו קודם כל חשד בקשרים, הוא חשד בעם ישראל שהם לא יאמינו, למרות שהם היו קשרים שהם כן האמינו. איפה רואים שהוא לקה בגופו? וממאי דלקה? דכתיב, ויאמר השם לא עוד, הווה נא ידך בחיקך וגומר, וכתוב שם, והנה ידו מצורעת כשלג. רואים שהוא לקה בגופו, כמובן שאחר כך, כמובן שהקדוש ברוך הוא אמר לו להכניס עוד פעם את ידו לחיקו, ואז יצאה שווה להיות כבשרו כבראשונה, הקדוש ברוך הוא ריפא אותו. אמר רבה, והיא תימה, יש כאלה אומרים שאמר את זה רבי יוסי ברבי חנינה, מידה טובה ממהרת לבוא יותר ממידת פורענות. אתה יודע איזה טוב הקדוש ברוך הוא, כשחלילה צריך להגיע איזושהי פורנות, הקדוש ברוך הוא מעכב אותה כמה שיותר, אבל כשמגיע מילה טובה, ממהרת לבוא. איפה אנחנו מוצאים את זה? מאותו סיפור. כתיב, מתי, דיילו במידת פורנות, לגבי מה שאמרנו שמשה רבנו ידו נהייתה מצורת כשלג, כתיב, ויוציאה, משה רבנו הוציא את ידו מחיקו, והנה ידו מצורת כשלג, רק אחרי שהוא הוציאה נהייתה מצורת כשלג, נהייתה בצרת. ואילו במידה טובה, כאשר ידו התרפאה, כתיב, ויוציאה מחיקו, והנה היא שבה כבשרו. כשידו כבר הייתה בחיקו עדיין, היא שבה להיות כבשרו, הרבה יותר מהר מחיקו, הוא שבה כבשרו. לא כמו שכשידו נהייתה מצורת, רק אחרי שהוא הוציא את היד מחיקו, היא אז נהייתה מצורת. לעומת זאת, כשהתרפאה מצרת, או כשידו עוד הייתה בחיקו, היא כבר התרפאה מצרת, אחד מהניסים שמשה רבינו עשה כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, כשהוא בא לפני פרו, הוא נתן לאהרון להשליך את המטה, מטה האלוקים שהיה למשה רבינו, על הארץ. והמטה הפך להיות לנחש, נס. אמר פרעה, נס? בוא תראה, אנחנו בכישוף גדולים מאוד. יש לי פה הרבה חרטומים שיכולים לעשות את אותו פעולה בדיוק. כל החרטומים הלכו, זרקו את המטות שלהם על הארץ, וגם המטות שלהם הפכו להיות נחשים. מה אתה בא פה להראות? שמה? אומר פרעה למשה רבינו. אז כתוב שאחר כך, ויבלה מטה אהרון את מטותם. שהנס הגדול היה מה שהעליונות של אהרון ושל משה הייתה על כל החרטומים של מצרים, שהוא הצליח עם המטה שלו לבלוע את המטות של כולם. אז דע לך, זה לא היה סתם נס שהמטה של אהרון בלע את המטות של כולם, אלא אמר רבי אלעזר, זה היה נס בתוך נס, כי קודם כל הנחש חזר להיות מטה, ובתור מקל הוא בלע את המטות של החרטומים. למדנו במשנה שאדם שזורק איזשהו חפץ בשבת מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, לא אמורה להיות כאן לא אמורה להיות פה עבירה, כי בסך הכל זה רשות היחיד וזה רשות היחיד. אמנם מדרבנן אסור להוציא מרשות היחיד אחת לרשות היחיד של מישהו אחר, זה עניין בפני עצמו, אבל מה היה הבעיה כאן? למה יש פה כן חיוב מהתורה? כי יש פה את רשות הרבים באמצע. אדם שזורק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, אבל בין שתי הרשות היחיד יש רשות הרבים. אז יש שתי דעות, האם האדם הזה חייב משום מוציא מרשות לרשות בשבת, או שהוא יהיה פטור. רבי עקיבא מחייב וחכמים פותרים. עכשיו אפשר להסביר את המחלוקת ביניהם בשתי אפשרויות. מסתפק את הגמרא באיזה אפשרות מביניהם המחלוקת שלהם. באי רבא, האם מדובר כאן שהאדם זורק את החפץ למטה מעשרה טפחים מהקרקע של רשות הרבים? מדובר פה בבן אדם שגר בקומת קרקע, לצורך הדוגמה. והוא זורק חפץ מהמרפסת שלו למרפסת של השכן. וזה עובר דרך רשות הרבים. עכשיו, זה עובר בתוך המטר. בערך מטר. עשרה טפחים זה בערך מטר. לפי דעת החזון איש, שכל טפח הוא למעשה 10 סנטימטר, אז יוצא שעשרה טפחים זה מטר. ולמעשה, הוא זורק את זה בתוך העשרה טפחים ברשות הרבים. זאת אומרת, הבן אדם נמצא פה ברשות היחיד, והוא זורק חפץ לרשות היחיד אחרת, למרפסת אחרת לדוגמה, והחפץ עובר ברשות הרבים בתוך מטר סמוך לקרקע. האם בזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים? פליגי, ובמה הם נחלקו? ובאפליגי, בזה הם נחלקו. דמר סבר, רבי עקיבא שמחייב, הוא סובר, אמרינן, קלוטה כמה שהונחה. הרי החפץ נקלט בתוך רשות הרבים. יש הרי כלל שרשות הרבים, ההגדרה של המקום כרשות הרבים זה רק מהקרקע עד גובה של עשרה טפחים. מעל עשרה טפחים זה כבר לא נקרא רשות הרבים, זה נקרא מקום פטור. כבר רשות אחרת בפני עצמה. עכשיו, בתוך עשרה טפחים זה רשות הרבים. אם חפץ נקלט בתוך המקום של רשות הרבים, אמנם הוא לא נח בקרקע של רשות הרבים, האם זה נקרא כאילו שהוא נח ברשות הרבים? כי הרי בשביל להתחייב משהו מוציא מרשות לרשות, זה דווקא אם בן אדם גם עקר מרשות אחת וגם מניח ברשות אחרת. האם זה שזה נקלט בתוך רשות הרבים, זה נקרא כאילו זה מונח ברשות הרבים או לא? אולי נאמר שבזה הם נחלקו. לפי רבי עקיבא, אנחנו אומרים שעצם זה שהחפץ נקלט בתוך השטח של רשות הרבים, בתוך העשרה טפחים של רשות הרבים, זה כאילו שזה נח בקרקע של רשות הרבים, ואם כן יוצא, שזה נחשב שבן אדם עקר מרשות היחיד, הניח ברשות הרבים, אחרי זה עקר מרשות הרבים, הניח ברשות היחיד, אז אין פלא שהוא יהיה חייב. לעומת זאת, ומר סבר, חכמים שפותרים סוברים, לא אמרינן תקלוטה כמה שהונחה. אנחנו לא אומרים שמכיוון שהחפץ נקלט בתוך העשרה טפחים של רשות הרבים, זה נחשב כאילו זה נח בקרקע. לא, זה לא נח בקרקע, אז אם כן הוא לא זרק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, אז אם כן הוא פטור מחטאת. לפי זה, אבל אם האדם זרק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, שעוברת ביניהם רשות הרבים, לצורך הדוגמה, אם הוא נמצא בקומה עליונה, באחד הקומות הגבוהות יותר, וזורק ממרפסת למרפסת, שאז גם כשזה עובר בשטח שמעל רשות הרבים, זה לא נמצא בתוך העשרה טפחים מהקרקע של רשות הרבים ומעלה, אלא זה הרבה יותר גבוה. לפי האפשרות הזאת, דברי הכל פטור. למה? כי הרי החפץ לא היה בתוך העשרה טפחים גובה של רשות הרבים. ולא ילפינן זורק ממושית. אנחנו לא נלמד את הדין שלנו כאן של זורק, שאדם זורק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, דרך רשות הרבים, מהדין של מושית. מה זה הדין של מושית? אחד שעובר ברשות הרבים, מחזיק בידו חפץ, עוקר אותו ברשות הרבים כמובן, מחזיק בידו חפץ מעל עשרה טפחים ברשות הרבים, וככה הוא הולך, 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 יותר מ-400. ואחרי זה מניח את החפץ, אז בעיקרון היינו צריכים לומר, הבן אדם הזה הרי טלטל פה חפץ, במקום פטור, כי הרי כל הזמן שהוא הלך, הוא שם את החפץ מעל עשרה טפחים. אבל בכל זאת אנחנו לומדים ממלאכת המשכן, שהלוויים, כשהם היו נושאים את כלי המשכן, הם גם כן נשאו את הכלים מעל עשרה טפחים, ובכל זאת זה נחשב מלאכה של מלאכת המשכן. אז אם כן, זה גם נחשב מלאכה לעניין שבת. כשאדם מושיט חפץ במעל עשרה טפחים, אפילו ברשות הרבים, בוודאי שהוא יהיה חייב משום מטלטל 400 ברשות הרבים. אז אם כן, גם כאן, ברגע שאדם זורק חפץ, אם נלמד ממושית, נאמר שנכון שהחפץ היה מעל 10 טפחים ברשות הרבים, זה נחשב כאילו שזה נח בתוך רשות הרבים, כמו שאם אדם מושית, דיינו, לא זורק, אלא החפץ עדיין נמצא בידו וככה הוא הולך, אבל הוא מחזיק את החפץ מעל 10 טפחים, אנחנו אומרים שהוא יהיה חייב, אז אם נאמר שלומדים זורק ממושית, אז גם כשאדם זורק חפץ בגובה של מעל 10 טפחים מרשות הרבים הוא יהיה חייב, אבל לפי האפשרות הזאת, בין חכמים ובין רבי עקיבא לא לומדים זורק ממושית, לכן במקרה שהחפץ נזרק מעל 10 טפחים, כולם מודים שהוא יהיה פטור. זאת אפשרות אחת להוקים את המחלוקת בין רבי עקיבא לבין חכמים. עוד דילמה, אולי נאמר שבזה דווקא הם נחלקו, הם לומדים זורק ממושית. ולפי זה, למעלה מעשרה פליגי, כשבן אדם נמצא בקומה העליונה והוא זורק חפץ מהמרפסת שלו למרפסת של שכן, וזה עובר דרך האוויר של רשות הרבים, אבל מעל 10 טפחים. דמר סבר, ילפינן זורק ממושית. רבי עקיבא אומר, כמו שכשבן אדם מרים חפץ ברשות הרבים, והוא מגביע אותו מעל 10 טפחים וככה מטלטל אותו ברשות הרבים, הוא יהיה חייב, כי הוא הרי מושית. גם כשאדם זורק חפץ בגובה של מעל 10 טפחים ברשות הרבים, הוא יהיה חייב. לעומת זאת, ומר סבר, חכמים שהם פותרים, הם סוברים, לא ילפינן זורק ממושית. ולכן, זה שזורק יהיה פטור. אבל אם הוא זורק חפץ בשטח של רשות הרבים למטה מעשרה טפחים, לפי האפשרות הזאת במחלוקת נאמר אולי שדברי הכל הוא יהיה חייב. ונאמר, קלוטה כמי שהונחה דמיה, שבזה גם חכמים יודעו שקלוטה כמי שהונחה דמיה. כמו שהגמרה מסבירה, מה הייתה? מה? למה כולם יודעו שיהיה חייב? כי קלוטה כמשהו הונחה דמיה, לפי האפשרות הזאת, כולם מודים שזה שזה נקלט בתוך עשרה טפחים של השטח של רשות הרבים, זה נחשב כאילו שזה נחש בתוך הקרקע של רשות הרבים, והוא יהיה חייב. טוב, אז אם כן, יש לנו כאן שתי אפשרויות לבאר את המחלוקת בין חכמים לבין רבי עקיבא. איזה מבין האפשרויות נכונה? במה הם באמת נחלקו? אמר רבי יוסף, המילתא היא באה אלי לרב חיסדא. באמת רב חיסדא הסתפק בספק הזה. ופשטן יעלה רב אמנונה, ורב אמנונה יישב לו את הספק, הוא יביא לו ראיה מברייטה, ברייטה כותבת ככה, אדם זרק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, כמו המקרה שעליו אנחנו כרגע מדברים, ועובר ברשות הרבים. עד כאן זה בדיוק כמו שאנחנו דענו עד עכשיו. הוא זורק חפץ מהמרפסת של הבית שלו למרפסת של השכן, וזה עובר דרך רשות הרבים. אבל הברייתא מוסיפה פה עוד מילה אחת, עצמה. זה עובר ברשות הרבים עצמה. מה זה ברשות הרבים עצמה? אנחנו הרי יודעים שמעל 10 טפחים בשטח של רשות הרבים כבר לא נקרא רשות הרבים יותר. אם זה רשות הרבים עצמה, זה אומר שזה עובר בתוך 10 טפחים של רשות הרבים. ככה כותבת הברייתא. ובזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. רבי עקיבא מחייב וחכמים פותרים. מדקאמר ברשות הרבים עצמה, המילה הזאת הרי מלאה עוצמה. זה מיישב לנו את הספק. מה זה עצמה? זה בתוך 10 טפחים. פשיטה למטה, פליגי. ובמאי, באיזה מקרה היה ההוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת ורשות הרבים באמצע? אילי מה במעביר. אם תאמר שבן אדם הזה, זה מדובר פה בחצר נאמר, הוא לוקח חפץ מרשות היחיד אחת, מהחצר שלו, פותח את השער, יוצא לרשות הרבים, מעביר את החפץ בתוך 10 טפחים ברשות הרבים, ונכנס לחצר של השכן, פותח שם את השער, מניח ברשות היחיד השנייה, והוא העביר את זה דרך רשות הרבים. במעביר, לא בזורק. אז אם כן, אם זה מדובר במעביר, זה לא יכול להיות. כי מה, רק למטה מעשרה עוד מחייב רבי עקיבא, אבל אם אדם מעביר חפץ למעלה מעשרה טפחים, לא מחייב רבי עקיבא, לא ייתכן. ואמר רבי אלעזר, המוציא מסוי על כתפו לרשות הרבים, וזה מונח מעל 10 טפחים, למעלה מעשרה טפחים, חייב. למה? כמו שאמרנו, כשבאנו להסביר, האם לומדים זורק ממושיט או לא? האם אומרים שאדם שזורק חפץ, האם הוא יהיה חייב כמו שאדם שמושיט חפץ מעל 10 טפחים ברשות הרבים חייב? זה היה לנו ברור שיהיה חייב. כשאדם מחזיק חפץ ומרים אותו בגובה של מעל 10 טפחים ברשות הרבים והוא ככה הולך 4 אמות, ברור שהוא יהיה חייב. מאיפה אנחנו יודעים שהוא יהיה חייב? שכן מסע בני קהת, הלוויים, בני קהת, שהיו נוסעים את כלי המשכן, היו נוסעים את זה מעל 10 טפחים וזה היה מלאכה במשכן. ולשבת לומדים שכל מלאכה שאתה במשכן היא גם נחשבת מלאכה לעניין חיוב שבת, אז בוודאי שיהיה חייב. שכן מסע בני קהת. אז לא בזה הברייתא מדברת, לא במעביר, אלא לאו בזורק. מדובר פה באדם שעומד ברשות היחיד אחת, והוא זורק חפץ לרשות היחיד אחרת ורשות הרבים באמצע בתוך 10 טפחים, ובזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. ולמטה מעשרה עוד מחייב רבי עקיבא, כי אנחנו אומרים שזה שזה נקלט בתוך 10 טפחים של רשות הרבים, זה כאילו שזה מונח ברשות הרבים. קלוטה כמשונחה דמיה לפי רבי עקיבא. וחכמים פותרים, כי הם כנראה סוברים שקלוטה לא כמשונחה, שמע מינה, וקלוטה כמשונחה דמיה, שמע מינה. מצוין. באמת יש פה הוכחה ברורה, שהמחלוקת בין רבי עקיבא לבין חכמים זה בתוך 10 טפחים, זאת אומרת שבאדם זורק מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, וזה עובר דרך רשות הרבים בתוך 10 טפחים של רשות הרבים, והוויכוח בין רבי עקיבא וחכמים, זה אם אני אומר שזה שהחפץ נקלט בתוך 10 טפחים של רשות הרבים, זה כאילו שזה היה מונח שם על גבי הקרקע גם, ואז יוצא פה שבעצם האדם עקר חפץ מרשות היחיד והניח ברשות הרבים, ועקר מרשות הרבים והניח ברשות היחיד, שברור לנו שהוא יהיה חייב משום מלאכת הוצאה. טוב, רב אמנונה באמת מאוד מאוד היה ברור לו במה נחלקו רבי עקיבא וחכמים, שהחפץ עבר בתוך 10 טפחים, הביא לזה גם ברייתא וכולי. אבל דע לך שלא כולם מסכימים איתו, עם רב אבנונה. הוא פליג עד רבי אלעזר. רבי אלעזר סובר אחרת. סובר שמחלוקת רבי עקיבא וחכמים זה גם, כשבן אדם זורק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת דרך רשות הרבים, גם אם זה עובר ברשות הרבים מעל 10 טפחים, גם בזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. דאמר רבי אלעזר, מחייב היה רבי עקיבא, כשאדם זורק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד אחר דרך רשות הרבים, אפילו כשהוא זורק את זה למעלה מעשרה, כי לפי רבי עקיבא לומדים זורק ממושיט, כמו שכשבן אדם לוקח חפץ ומטלטל אותו ברשות הרבים, למעלה מעשרה טפחים, ברור לנו שהוא יהיה חייב, זה נקרא מושיט, אז גם זורק, אפילו אם החפץ שהוא עבר ברשות הרבים היה מעל 10 תפחים, לפי רבי עקיבא, זה שזרק חפץ ברשות הרבים מעל 10 תפחים יהיה חייב, כי זורקים, לומדים זורק ממושית. אני שואל את השאלה, הרי הברייתא אומרת רשות הרבים עצמה, שבזה נחלקו רבי עקיבא וחכמים, ועד הקטן הרשות הרבים עצמה, זה לא בגלל שרבי עקיבא מחייב רק אם החפץ עבר בתוך 10 תפחים של רשות הרבים. באמת הוא מחייב גם אם החפץ עבר מעל 10 תפחים ברשות הרבים, אלא להודיע לך כוחם דרבנן, הם הרי מקלים. שלא תחשוב שהם מקלים, כי לא לומדים זורק ממושית וזהו. זה גם נכון. האדם שזורק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, וזה עובר דרך רשות הרבים מעל 10 תפחים, הוא יהיה פטור, כי לא לומדים זורק ממושית. רק מושית יהיה חייב כשהוא מושית חפץ מעל 10 תפחים ברשות הרבים. זה נכון. אבל חכמים עוד יותר מקלים. גם החפץ היה ברשות הרבים בתוך 10 תפחים, יהיה פטור, כי לפי דעתם לא אומרים קלוטה כמי שהונחה. אבל האמת היא שדבריו של רבי אלעזר, חוץ מזה שהוא חולק על רב אמנונה, יש עוד אחד שחולק על רבי אלעזר עצמו. הוא פליג עד רב חילקי הברטובי. גם רב חילקי הברטובי לא מסכים ממה שעכשיו רבי אלעזר אמר. שדאמר רב חילקי הברטובי, אדם שזורק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, וזה עובר דרך רשות הרבים. אם זה עבר תוך 3 תפחים מן הקרקע של רשות הרבים, אז ממש, הוא זורק חפץ כמו הוא יושב על הקרקע, והוא זורק את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, זה עובר ממש סמוך לקרקע של רשות הרבים, בתוך 3 תפחים מהקרקע של רשות הרבים. יש כלל שפחות מ3 תפחים נקרא לבוד. זה הכוונה סניף, חיבור. כאילו ברגע ש... שתכף אנחנו נראה שזה ההלכה למשה מסיני, שברגע שיש לנו חפץ שמונח ממש סמוך, פחות מ3 תפחים מהקרקע, זה נקרא כאילו זה מחובר בקרקע. אז לכן, ברור לנו שאם זה עבר ברשות הרבים, תוך 3 תפחים מהקרקע, דברי הכל, בין רבי עקיבא ובין חכמים מודים שהוא יהיה חייב. כי זה נחשב כאילו שהוא עקר חפץ מרשות היחיד והניח ברשות הרבים. ואם הוא זרק את החפץ למעלה מ10 תפחים מרשות הרבים, שליח את החפץ מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, וזה עבר דרך רשות הרבים, אבל מעל 10 תפחים, דברי הכל פטור. אם זרק את החפץ מ3 ועד 10 תפחים, בין 3 ל10 תפחים מהקרקע של רשות הרבים, כאן באנו למחלוקת רבי עקיבא וחכמים, האם אני אומר קלוטה כמי שהונחה או לא? רואים שגם רב חילקי הברטובי חולק על רבי אלעזר, שלפי רבי אלעזר, גם אדם שזורק למעלה מ10 תפחים, מהקרקע של רשות הרבים לפי רבי אלעזר יהיה חייב לדעת רבי עקיבא. אבל כאן אנחנו רואים לא, רבי עקיבא סובר מתי האדם יהיה חייב, כשהוא זורק מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת דרך רשות הרבים, כשזה עובר בתוך 10 תפחים של רשות הרבים, כי לפי דעת רבי עקיבא אנחנו אומרים שזה שנקלט החפץ בתוך השטח של רשות הרבים, זה כאילו שזה היה מונח ברשות הרבים, ולכן הוא יהיה חייב. תניא נמי אחי כמו רב חילקיה, אדם שזורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים לרשות היחיד אחרת, זה עובר דרך רשות הרבים, בתוך 3 תפחים סמוך לקרקע של רשות הרבים, דברי הכל חייב, כי זה נחשב כאילו זה נח ברשות הרבים. אם הוא זרק למעלה מ10 תפחים, אינו אסור אלא משום שבות, זרק מדרבנן אסור. למה זה אסור מדרבנן? מדרבנן, גם אם לא היה פה רשות הרבים באמצע, סתם, אדם שזורק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד של חברו, הוא גם כן זה אסור לעשות, כיוון שצריך לעשות, זה נקרא עירובי חצרות. אם יש שני אנשים שגרים באותה חצר, כל אחד יש חצר משותפת לשתי דירות. הם רוצים לטלטל בחצר, הם צריכים לעשות, בשביל לטלטל מהבית לחצר, צריכים לעשות עירובי חצרות. למה? כי מדרבנן עשו ששני רשות היחיד של שני אנשים שונים נחשבים כמו שתי רשויות, ואסור לטלטל מרשות אחת לרשות אחרת. זה רק עשו מדרבנן, משום שבות, שבות זה הכוונה מדרבנן. למה? כי למעלה מ10, כולם מודים שאם זה היה ברשות הרבים למעלה מ10, זה לא נקרא שזה בכלל נקלט בתוך רשות הרבים, ובוודאי שאין פה חיוב של מוצאים מרשות לרשות. ומכיוון שמרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, אם זה עובר ברשות הרבים מעל 10 תפחים, זה לא נקרא שזה בכלל עבר ברשות הרבים, אז אם היו שתי הרשויות שלא מותר לכתחילה לזרוק מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, כי לא צריכים לעשות עירובי חצרות אפילו מדרבנן, כששתי דירות באותה חצר שייכות לאותו בן אדם. כל המחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים, זה כשאדם זורק חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, דרך רשות הרבים, וזה עבר החפץ ברשות הרבים במקום מ3 תפחים ועד 10 תפחים, שאז רבי עקיבא מחייב וחכמים פותרים, כי לפי רבי עקיבא אומרים קלוטה כמי שהונחה ולפי חכמים לא. אומרת הגמרא, למדנו מקודם בברייתא, אמר שאם אדם זורק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ושניהם זה הרשות שלו, אז אם היו רשויות שלו, מותר, כי לטלטל מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת של אותו בן אדם, אין שום בעיה אפילו לא מדי רבנן. שואלת הגמרא, לימה תאבת יובת דרב? ראינו מה שזה סותר את דבריו של רב דיתמה. שני בתים בשני צידי רשות הרבים. אדם עשיר שיש לו דירה שלו, ומעבר לרשות הרבים, מעבר לכביש, יש לו עוד דירה שהיא שלו. רבא ברב הונא אמר בשם רב, אסור לזרוק מזה לזה. אסור לי בשבת, אם הגיע אחד מהקרובי משפחה אליי, הגיע לשבת, ואני מארח אותו בדירה ממול, מעבר לרשות הרבים, והוא חסר לו עכשיו, אני יודע, איזושהי נטלה. אסור לי לזרוק לו מהמרפסת, שהגיע למרפסת שלו, מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת. כך סובר רב. אפילו ששני הרשות היחיד הם שלי. ושמואל אמר, מותר לזרוק מזה לזה. זאת אומרת, אם שמואל אומר שמותר לזרוק מזה לזה, סימן שבעצם שניהם שייכים לאותו בן אדם. אבל בכל זאת רב סובר שאפילו שני הרשות היחיד הם שלו, אסור לזרוק מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. אז אם כן, אולי נאמר שהברית הזאת שכתוב, שמותר לזרוק מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, שהם שניהם של אותו בן אדם, יסתור את דברי רב. תרצת הגמרא, לא, זה לא סותר את דברי רב. ולאו מי עוקימנה להי את המחלוקת בין רב לבין שמואל, במקרה מאוד מאוד ייחודי, במקרה מסוים. כגון, דמיד לאחד, שאחד המרפסות לדוגמה, נמצא במקום גבוה, ומיטת אחד, והמרפסת השנייה נמצאת במקום נמוך יותר. ואז יש מחלוקת רב ושמואל, האם מותר לזרוק חפץ מרשות אחת לרשות אחרת, אפילו ששני הרשויות הם שלו. במה הם נחלקו? לא האם מותר לאדם לזרוק חפץ מרשות אחת שלו לרשות אחרת שלו. זה כולם מודים שמותר. כל מה שרב עושר, זה אומר, תשמע, אתה עכשיו רוצה לזרוק, שניהם זה הבית שלך, אתה רוצה לזרוק עכשיו חפץ מבית אחד שלך לבית אחר שלך. אבל הם הרי לא באותו גובה, הם לא באותו מפלס. מי אמר שתצליח לקלוע? אתה צריך להיות צלף, מקצועי בשביל זה. אולי זימני נפל. אולי אתה תצטרך לאמן את הידיים של לזרוק מדויק ולא תצליח. לזרוק מהבית הגבוה לנמוך, או מהבית הנמוך לגבוה. וזה ייפול לך לרשות הרבים. אז אומר רש"י, זה שזה נפל לרשות הרבים, אולי האדם לא יהיה חייב כי הוא מתעסק, הוא לא התכוון שזה ייפול לו לרשות הרבים. אז הוא לא עשה את זה מלאכת מחשבת, כמו שזה נקרא. אז על זה הוא יהיה פטור, אבל איך תדע, מרוב שהוא כבר ייכנס ללחץ ולבלגן הזה, הוא רוצה לזרוק ולא יצליח לו, הוא ירד למטה, ייקח את החפץ מרשות הרבים, ויבוא לשים את זה ברשות היחיד. הוא יבוא לעבור על איסור תורה, שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. בשביל זה אמרו, אדוני, אל תזרוק חפץ מרשות אחת לרשות אחרת, שמה זה ייפול לך לרשות הרבים, ותבוא אחר כך לקחת את זה מרשות הרבים ולשים את זה ברשות היחיד אחרת. אבל זה לא קשור לעניין של שתי רשות היחיד של אותו בן אדם, שמישהו יסבור בכלל שזה אסור לשים מרשות אחת לרשות אחרת, כולם מודים שמותר. שואלת הגמרא, אמר לי רב חיסדא לרב אמנונה, ואמר לה, יש אומרים שזה הפוך, רב אמנונה אמר את זה לרב חיסדא. מנה מילתא דאמור רבנן, כל פחות משלושה, כלבוד דמי. תמיד אתם אומרים, פחות משלושה טפחים נקרא לבוד. זה נחשב, אם למשל, אדם שם חפץ, סמוך שלושה טפחים לקרקע, זה נקרא כאילו שזה לבוד. ולמשל, אם יש כביש ברשות הרבים, ויש איזשהו מין גבעה נמוכה כזאת באמצע רשות הרבים, בגובה של פחות משלושה טפחים, הם אומרים, לא, זה נחשב חלק מרשות הרבים זה, זה לא רשות בפני עצמה. למה? איך אתה לוקח את זה? אמר לי, אני אגיד לך למה, סברה פשוטה, אתה מבין לבד, שרשות הרבים, בפרט פעם, כשלא היה להם את המכונות לסלילת כבישים, אז אתה לא יכול ללכת לעשות את רשות הרבים שתהיה ישרה לגמרי, כמו שאתה עושה פלטה של שולחן שתהיה ישרה. כפי שאי אפשר לה לרשות הרבים שתלקט, להחליק אותה, להסיר מנה את כל הגבשושיות, גבשושיות כמלכת כמו אדם שמסיר במלכת ובראיתני. זה כלים של עץ שיש להם ברזל חד שנעוץ בהם וככה משייפים קרשים. אתה לא יכול לשייף את רשות הרבים כמו שאתה משייף ראיתים, לעשות את זה לגמרי ישר. אז תמיד יהיו לך כל מיני גבשושיות כאלה. זה חלק מרשות הרבים. שאלת הגמרא, זה הסיבה שאתה אומר ששלושה טפחים זה לבוד לגבי רשות הרבים? לא, זה לא מתקבל הפירוש הזה. כי אחי, אם זה נכון, אז ואם זה גבשושיות כן בגובה של שלושה טפחים? מה זהו? זה כבר כן עכשיו רשות בפני עצמה. למה? שלושה נמי, שזה יחשב חלק מרשות הרבים? כי קשה, אתה יודע מה. אם זה שני טפחים, נקודה 99, אתה אומר, אי אפשר להוריד כזאת גבשושית, זה קשה, אתה מבין? ואם זה שלושה טפחים, כבר אפשר? למה? למה החלטת בדיוק השלושה טפחים? אולי גם זה קשה מאוד ליישר את רשות הרבים עד כדי כך. וחוץ מזה, יש לי שאלה נוספת. העניין הזה שפחות משלושה טפחים נחשב כמו סגור, נחשב כאילו זה מחובר, רואים את זה גם לגבי דופן של סוכה. ותו, הדתנן, המשנה אומרת מסכת סוכה, המשלשל דפנות מלמעלה למטה. אדם שמוריד דופן מהסכך, מהמקום שאמור להיות הסכך, כלפי מטה, ונגמר לו הדופן, וזה לא הגיע עד ממש הרצפה, ונשאר קצת חלל בין הרצפה לבין הקיר. האם זה קשר בתור דופן של סוכה? אז תלוי. אם הם גבוהים מן הארץ, לפחות שלושה טפחים, פסולה. כי זה נקרא כאילו ש... מה זה שווה דופן אם זה לא, חוצץ פה בין השטח שבפנים לשטח שבחוץ, כי הרי זה גבוה. הפחות משלושה טפחים כשרה, למה? אומרים לבוד, זה נקרא כאילו זה מחובר לקרקע. איפה אתה לוקח את זה? מה זה? מאיפה אתה לוקח את העניין של לבוד? אומרת הגמרא, גם כאן זה סברה. הטעם לגבי דפנות של סוכה היינו תמה, משום דאבי על המחיצה שהגדיים בוקעים בה. תבין לבד, שאתה עושה מחיצה, אתה מתכוון שלא יוכלו להיכנס לך לתוך הסוכה. אבל ברגע שזה מקום כל כך גבוה, שאין בו מחיצה, יבוא גדי ויכנס לך לתוך הסוכה. לא צריך דלת, הוא נכנס מלמטה. אז זה לא נקרא דופן דבר כזה. אבל אם זה פחות משלושה טפחים, הגדיים כבר לא יכולים להיכנס, לכן הסוכה כשרה. שואלת הגמרא, תנח למטה. אתה יודע מה, אם זה נכון, אז אם הדין של לבוד היה רק בדפנות למטה, אתה צודק, כי למטה באמת גדיים יכולים להיכנס אם זה פתח גבוה מדי. אבל למעלה מייקה למימר. אנחנו יודעים שאדם ששם סכך על הסוכה למעלה, ונגמר לו הסכך, ונשאר רווח של שלושה טפחים למעלה, זה פוסל את הסוכה. זה עושה את הסוכה כמו לשתי סוכות. המקום מתחת לאיפה שאין סכך, אם זה שלושה טפחים, זה לא נחשב סוכה כשרה. שואת השאלה למה? מה, הגדיים יכולים להיכנס שם? איך הם הגיעו לשם? לא. אז למה? ואם זה פחות משלושה טפחים, אתה אומר שזה כן נקרא סגור. למה? מאיפה אתה לוקח שלבוד זה נחשב כאילו זה סגור? אלא אומרת הגמרא, דע לך כלל, בכל השס, כל פחות משלושה כלבוד דעמי הלכת הגמיר אלה. זה שפחות משלושה טפחים נחשב מחובר, לומדים את זה הלכה למשה מסיני. והגמרא ברייתא תנו רבנן. עד עכשיו דיברנו, אדם שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע. כאן הברייתא מדברת על מקרה הפוך. הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע. רבי מחייב וחכמים פותרים. למה חכמים פותרים? כי זה לא נח ברשות היחיד. אז למה רבי אם כן מחייב? רב ושמואל דאמרי תרוויו. לא חייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה, שיש תקרה. וזה עבר מתחת לתקרה, אומר רבי, דאמרינן, ביתה כמאן דמעל ידמיה. זה שיש לנו פה בית שהוא מקורה בתקרה, זה נקרא כאילו כל הבית מלא בחפצים. ולכן זה נחשב כאילו כשהחפץ נכנס לדוח הרשות היחיד, הוא כאילו נח על גבי אותם חפצים, כשהוא יצא אחרי זה החוצה, הוא קודם כל היה, הכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד, והוא נח כאילו רשות היחיד, אחרי זה הוא נעקר מרשות היחיד, ויצא לרשות הרבים, ולכן הוא יהיה חייב. אבל שאינה מקורה, שאינו מקורה, לא. אם האדם זרק חפץ מרשות הרבים לרשות הרבים אחרת, וזה עבר דרך איזה חצר פתוחה, בלי תקרה, אז האדם לא יהיה חייב על זה שזה נכנס לתוך השטח של רשות היחיד. אמר רב חנה, אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל, זה שרבי מחייב, אדם שזורק חפץ מרשות הרבים לרשות הרבים אחרת, וזה עבר דרך רשות היחיד באמצע, מחייב היה רבי שתי קורבנות חטאת. למה? אחת משום הוצאה, ואחת משום הכנסה. קודם כל, הרי ברגע שאתה הוצאת, אתה זרק את החפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, הכנסת אותו לרשות היחיד, זה מלאכה אחת. אחרי זה שהוא יצא מרשות היחיד לרשות הרבים, זה כבר מלאכה שנייה, הרי חייב שתי חטאות. שואלת הגמרא, מה? אתה הרי יודע שכל הדין הזה של מוציא מרשות לרשות, כל זה שהוא חייב בשבת, לומדים את זה ממלאכת הוצאה, שזה היה במשכן. מלאכת הוצאה היה במשכן. וזה שאדם מכניס לרשות היחיד, זה שהוא יהיה חייב, זה תולדה של האב מלאכה של הוצאה. אז אם כן, יתיב רב חנה, הוא ישב וקקש עלי. היה לו קשה, קושיה עצומה, על האמרה הזאת ששמואל אומר, שלפי רבי, אדם שזורק מרשות הרבים לרשות הרבים אחרת, דרך רשות היחיד, הוא יהיה חייב שתי חטאות. איך ייתכן דבר כזה? למימרא דמחייב רבי התולדה במקום אב? רבי סובר שיהיו חייבים גם על מלאכת הכנסה, שהיא תולדה של מלאכת הוצאה. והתניא, רבי אומר, כשהתורה כותבת את המלאכות של שבת, הפסוק מתחיל, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ואז כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וכולי. ביום השביעי, שבת, כולי. אלה הדברים. אז כמה דברים יש פה? אז כשכתוב דברים, אז כמה דברים זה? לפחות שניים. מיעוט רבים שניים. למה כתוב היי בהתחלה? הדברים. היתור הזה של ההי, זה מוסיף עוד מלאכה. אז יש לנו כבר שלוש מלאכות. אלה הדברים. אלה מורכב משלוש אותיות, א', למד, ה'. א', זה גימטריה 1, למד, גימטריה 30, ה', גימטריה 5, סך הכל 36. תוסיף ל-36 את השלוש שמרומזים במילה הדברים, יש לנו סך הכל 39. התורה כאן מרמזת על אלו 39 מלאכות שנאמרו למשה בסיני, שחייבים עליהן. ואם כן, מה זה בא ללמד אותנו? מה זה 39? שאם אדם בשבת אחת עבר ועשה את כל ה-39 אבות המלאכות, הוא יהיה חייב רק 39 חטאות. לא שייך שאדם יהיה חייב 40 חטאות על שבת אחת. למה? אבל יכול להיות שבאדם יעשה גם את האב וגם את התולדה. אז יכול להיות שהוא עשה 39 אבות אבל גם עשה תולדות, אז אולי הוא יהיה חייב יותר. לא! אדם שעובר על אב מלאכה וגם על התולדה שלה, כמובן אם זה מדובר שהיה בעלם אחד, ופעם אחת שהוא שכח, הוא יהיה חייב רק חטאת אחת, גם על אב וגם על התולדה. אז איך אתה אומר שכשאדם גם הוציא וגם הכניס, הוא יהיה חייב שתי חטאות? אמר לרב יוסף, לרב חנה, אתה יודע למה קשה לך על הדברים של רבי? כי מר אהה מתנלה, אתה אומר שזה ששמואל אומר שחייבים שתי חטאות, נאמרו על דברי רבי. שהוא אומר שאדם שמוצאים רשות הרבים לרשות הרבים אחרת ורשות היחיד באמצע, אומר רבי שהוא יהיה חייב, אז אתה חושב ששמואל אומר שחייב שתי חטאות, נאמרו על הדברים האלה של רבי, ולכן קשה לידי רבי עד הרבי, יש לך פה סתירה בין הדברים האלה של רבי, למה שרבי אומר שחייבים 39 חטאות על ה-39 מלאכות, אז אם כן על האבות חייבים, אבל אם האדם עובר על התולדה והאב, הוא לא יהיה חייב שתיים גם על התולדה וגם על האב, אז אם כן הוא מסתדר לך הדברים. אבל אנחנו עד רבי יהודה מתנינן, אנחנו אומרים שדבריו של שמואל נאמרו על משהו אחר לגמרי, על דבריו של רבי יהודה, ולא קשי עלן, ואז אם כן אין לו שום סתירה, מה זה הדברים של רבי יהודה? לתניא, אדם שזורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. עכשיו, זה לא נח מיד בתחילת רשות הרבים, אלא זה המשיך לעוף החפץ, ועבר 400 ברשות הרבים. ואז זה נח. עכשיו, יש כאן הכנסה, יש כאן הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וטלטול 400 ברשות הרבים. וזה היה בבת אחת. רבי יהודה מחייב. וחכמים פותרים. כך כתוב בברייתא. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, מחייב היה רבי יהודה 2. אחת משום הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחת משום העברה 400 ברשות הרבים. אדם שמעביר 400 חפץ ברשות הרבים חייב. היא סלקה דעת האחד עוד המחייב? מה תגיד? לא, לפי רבי יהודה חייב, הכוונה חייב חטאת אחת. רגע, וחכמים פותרים פותרים לגמרי? מכלל דרבנה פטרי לגמרי? לא ייתכן. מה הבן אדם עשה? הוא עקר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים וחכמים יפטרו אותו? הוא עבר על מלאכה מפורשת? העפיק למרשות היחיד לרשות הרבים? אלא חייבים להסביר שמה שרבי יהודה מחייב זה 2. חכמים אומרים לא, מספיק לו 1. למה? כי רבי יהודה סובר שחייבים על תולדה במקום האב. הוא חייב גם על מלאכת זה שהוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם על התולדה שהוא מטלטל 400 ברשות הרבים, על שניהם הוא יהיה חייב, כל אחד חטאת בפני עצמה. עכשיו, הרבי יהודה לכאורה לא מצאנו עד עכשיו שום מקור, שלפי דעתו לא מחייבים על התולדה במקום האב, אז אם כן זה מסתדר מצוין. שואלת הגמרא, לא, ממאי? דילמה לא למה אם הלך רבי יהודה, חד עוד מחייב. אפשר אולי לומר שרבי יהודה גם מודה, שגם על ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם על הטלטול 400 ברשות הרבים, יהיו חייבים רק חטאת אחת. ורבנן פטרי לגמרי. כן, רבנן פותרים אדם כזה שהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ותשאל איך, ואיך היא משכחת לה? איך ייתכן? אני אגיד לך. כגון דאמר, אותו אדם שזורק, מה היה התוכנית שלו? עד נפקא לי לרשות הרבים, תנוח. אני רוצה לזרוק, לקלוע את אותו חפץ בתחילת רשות הרבים, ושזה לא יתקדם אפילו סנטימטר אחד לתוך רשות הרבים יותר. זאת אומרת כך, אני רוצה עכשיו לקור את החפץ מרשות היחיד, להניח אותו בתחילת רשות הרבים, שהוא לא ייכנס לי לתוך רשות הרבים מדי עמוק, אלא שייכנס לתחילת רשות הרבים. הוא רצה לעשות מלאכה, לעקור מרשות היחיד ולהניח ברשות הרבים. כמובן בשוגג, זה לא שבן אדם ידע שזה עשו. אבל זו התוכנית שלו הייתה. בסוף מה שקרה, שזה התקדם לו 400 שם פנימה לרשות הרבים, זה הוא לא תכנן. ובזה נחלקו רבי יהודה וחכמים. בעקה מפלגית, רבי יהודה סבר, אמרינן קלוטה כמה שהונחה. כשחפץ נקלט באוויר בתוך רשות הרבים, זה כאילו זה הונח שם. מה אתה תכננת? שמיד שזה ייכנס לרשות הרבים, שם זה ינוח, הנה זה נח. מבחינתי זה כאילו שזה נח, כי זה נקלט בתוך אוויר רשות הרבים, כאילו שזה נח ברשות הרבים. והתעביד עליהם מחשבתו. אז אם כן, המחשבה שלו באמת התקיימה. אז הוא חייב על ההוצאה, אבל על העברה הוא לא יהיה חייב, כי זה תולדה. הוא לא חייב על התולדה במקום ה... ורבנן שפותרים, אתה יודע למה הם פותרים? כי סברי לא אמרינן קלוטה כמה שהונחה. כשאדם התכוון לזרוק חפץ מרשות היחיד לתחילת רשות הרבים, ובסוף זה התקדם לו 400 ברשות הרבים. אומרים רבנן, אני לא מקבל את ה... לא מקבלים את הסיפור הזה, שזה שזה נכנס בתוך 10 טפחים של רשות הרבים, זה כאילו שזה נח בתוך רשות הרבים. לא. זה התקדם אחרי זה לתוך 400, וזה לא מה שבן אדם התכוון כשהוא זרק את החפץ. אז לא התקיים המחשבתו. לא אמרינן קלוטה כמשהו הונחה, ולא התעביד עליהם מחשבתו. לא התקיים המחשבתו, אז אם כן, הבן אדם הזה פטור לגמרי, כי לא יצא בסוף מה שהוא התכוון שיצא. הוא התכוון לזרוק חפץ מרשות היחיד לתחילת רשות הרבים, בסוף זה התקדם לתוך 400 ברשות הרבים. לכן הוא פטור. אבל התולדה במקום אב לא מחייב רבי יהודה. אין לנו הוכחה שרבי יהודה מחייב, כשבאדם עושה אב מלאכה ותולדה שלה, הוא יהיה חייב שתי חטאות. לא. דוחה הגמרא לא סלקא דעתך. אתה לא יכול לומר שרבי יהודה לא מחייב על תולדה במקום אב. שתי חטאות. דתניא, רבי יהודה מוסיף אף השובט והמדקדק. הרי כשבאדם בא לעשות בד, אז קודם כל הוא מותח חוטי שתי לאורך, ואז הוא הורג את חוטי הערב לרוחב, הוא משחיל את זה ככה בין חוטי השתי. כשהוא מותח את החוטים, זה נקרא מייסך, מלאכת מייסך. וכשהוא משחיל את חוטי הערב והוא הורג אותם, זה מלאכת הורג. אומר רבי יהודה, יש לי עוד שתי מלאכות. אתה יודע שלפעמים כשאתה מותח את החוטים של השתי, הם מסתבכים אחד בתוך השני, אז מה אתה עושה? אתה לוקח איזשהו קנה, ומעביר בין חוטי השתי בשביל להפריד אותם אחד מהשני. זה נקרא שובט. אז רבי יהודה מוסיף אף השובט. זה גם נחשב מלאכה. כשהוא משחיל אחרי זה בתוך חוטי השתי את חוטי הערב, לפעמים זה יוצא לו מתוח מדי, אז הוא מכה עליהם עם איזשהו מוט בשביל להרפות את המתח, את המתיחה. וזה נקרא מדקדק. שהוא מכה עם קרקר, זה נקרא הכלי הזה. בשביל שזה לא יהיה מתוח, החוט של הערב. אומר רבי יהודה, זה עוד מלאכה. כך סובר רבי יהודה. אמרו לו חכמים, לא, שובט הרי הוא בכלל מייסך. זה חלק ממלאכת מייסך. והמדקדק הרי הוא בכלל מלאכת הורג. במה נחלקו פה רבי יהודה וחכמים? אתה יכול להסביר לי? מה ההבדל אם אני אומר שמוסיפים את השובץ והמדקדק, או שאני אומר לו זה חלק ממסך והורג? בכל מקרה, בן אדם שעושה את המלאכה אותי הוא יהיה חייב. מי לאו דאבדינו לכול הוא בעד הדדי. מחילו מדובר פה שבן אדם גם עשה מסך וגם שובט, ויש פה ויכוח בין רבי יהודה לחכמים כמה חטאות הוא חייב. ורבי יהודה מחייב אותו לכאורה שתי חטאות. אחד על מסך ואחד על שובט. למה? הרי שובט זה בכלל מסך, זה תולדה לכאורה של מסך. אתה רואה שרבי יהודה מחייב על תולדה במקום אב. שמע מן המחייב היה רבי יהודה, תולדה במקום אב. אומרת הגמרא, לא. לא זה הוויכוח בין רבי יהודה לחכמים. כשחכמים אומרים לרבי יהודה, שובט הרי הוא בכלל מסך, מדקדק הרי הוא בכלל הורג, הם מתכוונים להגיד לו, מה אתה מוסיף אבות מלאכות חדשים? ממה דילמה לעולם דאבדי לאה לחודה ואה לחודה? מדובר פה בן אדם שסך הכל עשה רק שובט, רק מדקדק. ורבי יהודה, התולדה במקום אב לא מחייב. אם האדם עושה אב מלאכה ואת התולדה של אותו אב מלאכה באותו אלם, אני לא אחייב אותו שתי חטאות, מה פתאום? בהק המפלגי, המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא כזאת. רבי יהודה סבר, הני אבות נינהו. אתה חושב שיש רק 39 אבות מלאכות? בוא אני אוסיף לך עוד שתי אבות. שובט ומדקדק. לכן, לפי דעתו, אם אדם גם מסך, גם הורג, גם שובט, גם מדקדק, כמה חטאות הוא יצטרך להביא? 4 חטאות. כי הוא עבר פה על 4 מלאכות שונות, אבות מלאכות שונות. רבנן סברי, מה פתאום? הני תולדות נינהו. הם סוברים ששובט זה תולדה של מסך. אם אדם עושה גם שובט וגם מסך, הוא יביא חטאת אחת. תדע, אני עוד יוכיח לך את זה, שיש פה ויכוח, האם יש כאן אבות מלאכות נוספות או לא. דקטני, רבי יהודה מוסיף אף השובט והמדקדק. מה זה מוסיף? אי אמרת בשלמה שהוא אומר שהם אבות מלאכות. מה הם מוסיף? הכוונה שהוא מוסיף אבות. יש לנו 39 אבות, הוא מוסיף עוד 2. אלא ימרת תולדות, שרבי יהודה סובר שמחייבים גם על תולדה של האב, למרות שהוא עשה גם את האב וגם את התולדה, מחייבים אותו שתי חטאות. מה הם מוסיף? על מה הוא מוסיף אותם? במשנה מנו רק אבות. על מה הוא מוסיף? חייבים להגיד שרבי יהודה סובר שמדקדק ושובט הם עוד אבות מלאכות. התמר נמי, באמת ככה נאמר שרבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, לא חייב רבי יהודה אדם שזורק לרשות הרבים אלא החטאת אחת, בגלל שהוא הוציא מרשות לרשות, הוא זרק מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל הוא לא מחייב על זה שזה עבר אחר כך 400 ברשות הרבים גם. הוא חייב רק חטאת אחת. למה באמת על זה שהוא העביר אחר כך 400 ברשות הרבים? הרי בעצם בן אדם זרק פה מרשות היחיד לרשות הרבים, וזה גם עבר אחר כך 400 ברשות הרבים, למה שלא יחייב 2? כי העברה 400 ברשות הרבים זה תולדה. ולא מחייבים אדם שמתחייב קורבן חטאת על זה שהוא עבר על אב מלאכה, לא מחייבים אותו עוד חטאת על זה שהוא גם עבר על התולדה של המלאכה הזאת, אלא מספיק לו חטאת אחת גם על האב וגם על התולדה. אמר לרבינה לרבשי, רגע, איך הבנו בכלל עד עכשיו? וגם למדיה סליק הדעתין מעיקרה, מה שסברנו עד עכשיו, מה שהגמרא סברה עד עכשיו, ומחייב היה רבי יהודה 2. ויש רבי יהודה אומר שבאדם שזרק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, והחפץ התקדם בתוך רשות הרבים 400, הבנו שרבי יהודה יחייב אותו שתי חטאות, גם על זה שהוא הכניס מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם על זה שהוא העביר 400 ברשות הרבים. איך ייתכן דבר כזה? הרי, אילה הכה קבאילה, אם הבן אדם מתכוון באמת, שהחפץ ינוח שם בעומק רשות הרבים אחרי 400, הוא התכוון בסך הכל להעביר את החפץ 400 ברשות הרבים. אז להכה לא קבאילה. הוא לא התכוון שהחפץ ינוח לא בתחילת 400, בתחילת רשות הרבים. אז תחייב אותו רק על מעביר 400 ברשות הרבים. ולא על מכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. ולהכה קבאילה, אם הוא התכוון שהחפץ ינוח מיד בתחילת רשות הרבים, להכה לא קבאילה, הוא לא התכוון שזה התקדם 400 לרשות הרבים, אז תחייב אותו רק על זה שהוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל אל תחייב אותו על זה שהוא העביר 400 ברשות הרבים. אמר לי, אז רבה שיענה לו, אתה יודע איך הגמרא הבינה בהתחלה שהוא יהיה חייב 2, גם על זה שהוא הכניס לרשות הרבים, וגם על זה שהוא העביר את זה 400 ברשות הרבים? מדובר פה באומר, כל מקום שתרצה תנוח, אני לא מעניין אותי לאן החפץ הזה ינוח ברשות הרבים, אני מתכוון לזרוק את זה לרשות הרבים. אם זה ינוח בתחילת רשות הרבים, טוב לי. ינוח בתוך 400 רשות הרבים, גם טוב לי. לכן הוא היה אבא אמינה שיהיה חייב 2. אומרת הגמרא, יש דבר אחד שהוא פשוט לנו. פשיטה, אדם שהתכוון לזרוק חפץ, 8 אמות ברשות הרבים. אסור. אבל הוא שגג. ובסוף כנראה שהאדם הזה לא כזה גיבור כמו שהוא חשב. ובסוף הזריקה שלו הוא זרק רק 4 אמות. אז הגמרא כרגע מבינה שזה פשוט שהוא יהיה חייב. למה? הרי זה דומה לאדם שכתב, בא לכתוב שמעון, הוא כתב בסוף רק שין מם. אז הוא כתב את, את המילה שם משמעון. אז בוודאי שהוא יהיה חייב. אתה יודע מתי אני מסתפק? אדם שנתכוון לזרוק 4, וזה רק 8. היה רוח חזקה, ועזרה לו. העיפה לו את החפץ, אולי לא דווקא עם הרוח, אולי זה נידון, רוח מסייעתו, לא ניכנס לזה. בואו, אדם כנראה יותר גיבור ממה שהוא חשב, התכוון לזרוק 4 אמות, ובסוף זה רק 8. נתכוון לזרוק 4 וזה רק 8. מהו? האם פה הוא יהיה חייב או לא? מי אמרינן? האפיקלי. מציאות, מה רצית? שזה יצא 400? הנה זה עבר 400, אז שהוא יהיה חייב. עוד דילמה, איך הדבאי, הלונח, הוא יכול לטעון, שמה, אני התכוונתי שזה יקלה בדיוק אחרי 400. לא רציתי שזה ימשיך לי לעוד 400. ולכן הוא יהיה פטור. שואל תגמרה הרגע. אז פשוט לך שאם האדם התכוון לזרוק 8 וזרק 4 הוא יהיה חייב? ולאו היינו דאמר לרבינה לרבשי, שרבינה שאל את רבשי, איך הגמרא מבינה שרבי יהודה מחייב? כשאדם זורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים וזה התקדם לא 400 לרשות הרבים, איך הגמרא הבינה שהוא בכלל לא יהיה חייב? שתי חטאות גם על זה שהוא הכניס, שהוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים וגם על זה שהוא העביר את זה 400 לרשות הרבים. הרי הוא לא התכוון שהחפץ ינוח בפתח רשות הרבים וגם בסוף 400. ולא התכוון רק על אחד מהם לכאורה. אותו דבר גם פה. הוא לא התכוון הרי לזרוק את החפץ 4. הוא התכוון לזרוק 8. ורבשי היה צריך לתרץ לו, אמר לי, אתה יודע באיזה מקרה הברית מדברת שלכן היה צד לומר שרבי יהודה מחייב 2, אדם שזורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, זה התקדם לו שם 400, ואומר כל מקום שתרצה תנוח, הוא לא מקפיד שזה ייפול לו דווקא במקום מסוים. לכן, כיוון שהוא זרק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ולא היה אכפת לו שזה ינוח פה בתחילת רשות הרבים, ואנחנו רואים קלוטה כמי שהונחה אדם ינומר, אז לכן הוא יהיה חייב על עצם זה שהוא הכניס את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחרי זה על זה שזה המשיך 400 לרשות הרבים, היה צד לומר שרבי יהודה חייב אותו עוד חטאת. אבל אם בן אדם מתכוון במפורש, אני רוצה שהחפץ יהיה מונח בתחילת רשות הרבים. אז ודאי שאנחנו לא נחייב אותו, אם זה לא נהיה מונח לו בתחילת רשות הרבים. אז למה כאן, כשבן אדם מתכוון לזרוק 8 וזרק 4, אתה אומר, זה פשוט שהוא יהיה חייב, מה כל כך פשוט? אבל אתה אומר עליו, אני אגיד לך את זה למה זה פשוט. כאמרה, אתה הרי כתב שם משמעון, אם בן אדם בא לכתוב שמעון, ובסוף הוא כתב רק שתי אותיות, הוא יהיה חייב, כי הוא כתב מילה שם. זה לא דומה בכלל. מדמי, הטעם, כמה דלא כתיב שם, לא מכתיב לי שמעון. ואדם לא יכול לכתוב שמעון, בלי לכתוב לפני, בהתחלת את שתי האותיות, שין מם. אז הוא התכוון לכתוב שין מם, והוא כתב שין מם, רק הוא התכוון להמשיך, לכתוב גם את כל המילה שמעון. אבל הכה, כמה דלא זריק 4, לא מזדרקה להתמני, וכי אם הוא לא יזרוק, וזה לא ינוח לו אחרי 4 אמות, הוא לא יכול לזרוק את זה 8, בן אדם לא יכול לזרוק חפץ 8 אמות ברצף, בלי שזה ינוח לו אחרי 4 אמות, בוודאי שהוא יכול. אז אם כן, זה שבן אדם מתכוון לזרוק את זה 8 אמות, בסוף זה נפל בתוך 4 אמות, בעצם לא התקיימה מחשבתו, אז זה אמור להיות פטור. אז אם כן, הגמרא בעצם רוצה לומר, שבין במקרה הראשון, התכוון לזרוק 8 וזרק 4, הוא יהיה פטור, ובין במקרה השני, שבזה הסתפקנו, בן אדם שהתכוון לזרוק 4 וזרק 8, גם במקרה השני הוא יהיה פטור, כי לא התקיימה מחשבתו. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים אחרת, ורשות היחיד באמצע. אז אם החפץ הזה עבר 4 אמות ברשות הרבים, אבל הרי אנחנו צריכים לצרף פה את שתי הרשות הרבים, נאמר זה, הוא זרק חפץ ברשות הרבים, 2 אמות, ואז זה המשיך לעוף באוויר, וזה עבר מעל רשות היחיד, ואחר כך הוא הגיע לרשות הרבים אחרת, ושם הוא עף עוד 2 אמות. ובין שתי הרשות הרבים ביחד, יש כאן צירוף, שזה בעצם, הבן אדם זרק חפץ 4 אמות ברשות הרבים. אז הדין הוא שהוא יהיה חייב. ואם החפץ הזה עבר פחות מ-400 ברשות הרבים, זאת אומרת שגם אם תצרף את שתי הרשות הרבים שהוא עבר דרכם, לא יצא לך שזה היה 400 ברשות הרבים, הוא יהיה פטור, אפילו שבעצם הוא עקר את החפץ מרשות הרבים וזה עבר באוויר של רשות היחיד. בכל זאת הוא לא יהיה חייב על זה שזה עבר ברשות היחיד. שואלת הגמרא, מה הקמא שמלן, מה החידוש של הבית? אמרת הגמרא, יש כאן שני חידושים. הקמא שמלן, קודם כל רשויות מצטרפות. שאם אדם זרק חפץ ברשות הרבים, וזה עבר באמצע שזה אף, זה עבר דרך רשות היחיד, אני יכול לצרף זה שזה עבר כמה עמות ברשות הרבים אחת, ועוד כמה עמות ברשות הרבים אחרת, זה מצטרף לארבע עמות, והוא יהיה חייב. ודבר נוסף, זה לא אמרינן, קלוטה כמה שהונחה, זה שהחפץ נקלט באוויר של רשות היחיד, זה לא נחשב כאילו שזה נח ברשות היחיד, ולא מחייבים אותו על הוצאה מרשות לרשות, כי בפועל, החפץ שהוא זרק מרשות הרבים לרשות הרבים אחרת, וזה עבר דרך רשות היחיד, לא נח ברשות היחיד. אז לכן, על זה שהוא הכניס חפץ לרשות היחיד, הוא לא יהיה חייב, ועד כאן דף צדיק זין.